אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג, בוקר טוב.
בוקר אור עידו, מה קורה?
בסדר גמור, מעניינים.
בסדר גמור.
יופי, היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין, שבעקבותיו גם התפתחו כמה פרקטיקות מאוד מרכזיות וחשובות בעולם הנדלן, והנושא הזה הוא עולם העסקאות הנוגדות.
עסקאות נוגדות בנדלן, במקרקעין, זה העולם, ובהחלט סוגיה שמעוררת הרבה שאלות וקושיות משפטיות, אבל למעשה גם אמורה לעניין אותנו בחיי היומיום, כרוכשים, בין אם זה נדלן להשקעה, בין אם זה נדלן למגורים, גם בחול יש בהרבה מדינות הפרקטיקות האלה, את הדינים האלה שקשורים לזה, אז ככה פרק מאוד מעניין.
כן, וכמו שרמזת, אז באמת גם התפתחו בעקבות ההבנה שבמציאות קיימות עסקאות נוגדות, גם כל מיני רגולציות מסוימות, גם כל מיני חקיקות, וגם כל מיני פרקטיקות והלכות, ודרך להסתכל על דברים, ודברים שחשוב לבדוק וללמוד. אז בואו נתחיל ככה מהמקור, ננסה להבין מה זה בכלל עסקאות נוגדות, מה בכלל זה אומר.
אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה ונסביר שבעצם עסקאות, ונשים רגע את עולם הנדלן כעולם המרכזי שאנחנו מדברים עליו, כי בעולמות אחרים, למשל בעולם הבנקאות, בעולם הכספים, בעולם מה שנקרא נכסי מיטלטלין, נכסים שאפשר לקחת ממקום למקום, אין הרבה בעיות בדרך כלל עם הדברים האלה, זה מתעורר הרבה פעמים בנדלן, גם בגלל שמדובר כאן בכסף גדול, הרבה כסף של רוכשים, של קונים, של משקיעים שמעורב כאן, וגם בגלל, וסכסוכים כמובן הרבה מאוד אמוציונליים, מאוד קשים, וגם בגלל שהפיתוי לעשות עסקאות נוגדות והפיתוי לעשות בלגנים האלה הוא יותר גדול כשמדובר באמת בסוג כזה של נכסים. אז נתחיל רגע בהבנה הזאת שבעולם הנדלן בעצם יש שני סוגים של פעולות שאפשר לבצע, כן? אם אני עכשיו יש לי דירה בבעלותי, יש שתי פעולות שאני יכול לבצע מול בן אדם, כן? בן אדם בא, נגיד בן אדם בא לקנות את הדירה ממני, שתי פעולות שאני יכול. אחד, אני יכול בעצם לעשות איתו איזשהו חוזה, הסכם, שבו אני אומר לו, אני מוכר לך את הדירה שלי. עכשיו, אותו בן אדם פוגש אותי, עושים מסע ומתן, בסוף המסע ומתן חותמים על איזשהו מסמך, כולם יודעים שעסקה בנדלן חייבת לעשות בכתב, או מי שלא יודע, זה הזמן לדעת, סעיף 8 לחוק המקרקעין, למשל, אני ממש מדבר על זה, ויש שורה של פסקי דין בעניין, וגם זיכרון דברים אם הוא בכתב, אז יש לו איזשהו תוקף משפטי מחייב. בקיצור, צריך לעשות את זה בכתב. עכשיו, ברגע שעשינו עסקה בכתב, חתמנו אלינו על איזשהו הסכם את הדברים, יש לקונה ממני איזושהי זכות עכשיו שהיא מגולמת במסמך הזה שהוא חתם איתי לקנות את הדירה. בוא ניתן לזה פרקטיות, נגיד, דירה ברחוב הרימונים 8, אני עכשיו הקונה, יש מוכר, המוכר הוא הבעלים של הדירה ברחוב הרימונים 8, אני הקונה והוא עושים הסכם בכתב, יש לי מסמך, כתוב שהוא מוכר את הדירה. סטו, רוב האנשים מסתכלים על הדבר הזה, אומרים, מה יש לי? יש לי דירה, נכון? הם אומרים לעצמם, יש לי דירה. למה? כי יש לי הסכם מול בעל הדירה שהוא נותן את הדירה שלו. נכון? מה יותר בסיסי מזה? אלא מה? שהם טועים. הם טועים בצורה מאוד משמעותית. והסיבה שהם טועים, כי בשלב הזה עדיין אין להם דירה. מה צריך לקרות כדי שתהיה להם דירה? צריך לקרות אלמנט שאנחנו קוראים לו בקניינית, בעולם הקניין, עולם הנדלן, נקרא אקט שכלול, אקט קנייני או אקט רישומי. כלומר, צריך להיות תהליך של רישום, רישום של הזכות של אותו קונה. אז אם יש לי דירה, אם יש לי חוזה לקנות דירה ברימונים, לא מספיק שאני מחזיק בחוזה הזה, צריך להתקיים עוד דבר, וזה שגם שיהיה פה איזשהו רישום, כוונה ברישום בטאבו.
והשכלול הזה שאתה קורא לו, מה המניע שלו, הם פומיות, אני מניח, נכון? זה לא כדי שגם אנשים אחרים ידעו שבינך לביני נעשתה עסקה לצורך העניין.
יפה, אז כאן באמת יש כבר, אתה נכנס לשלב שלמה בעצם יש מרשם. בעצם מה שקורה, זה אם מסתכלים על זה בצורה יותר רחבה, כל נכסי הנדלן בישראל, ולא רק אגב נדלן, יש הרבה נכסים שהם טעונים רישום, למשל נכסי ספינות, מטוסים, כלי רכב לא, למרות שהרבה אנשים חושבים שכן, משרד הרישוי לא רושם את ה... לא רושם מבחינה קניינית, כן, זה קצת מורכב מה שאני אומר, הוא רושם שיהיה לנו רישיון רכב, אז יש לכל בעל רכב יש את הרישיון הרכב שלו, וזה כאילו רשום משרד הרישוי, אבל זה לא מהסיבות שאני מדבר עליהם בפרק הזה, אבל בוא נשים רגע בצד את הרכבים. יש הרבה תחומים שיש צורך בלרשום אותם, גם פטנטים למשל, כל מיני תחומים שצריך לרשום אותם כדי לתת להם תוקף. מה המשמעות של הרישום? אז יש איזה מין מרשם, מין טאבו כזה, מין גורם. בדרך כלל זה יהיה במדינות העולם, גם בישראל, זה יהיה גורם מדינתי, גורם רשמי של רשות, של איזשהו גוף מוסמך. הגורם הזה בעצם אפשר לפנות אליו, כל העולם יכול לפנות, לשלם אגרה, לא תמיד אפילו יש באגרה, אגב זה מגוחך שצריך לשלם אגרה על זה, אבל לא ניכנס לזה, זה קשור לאיזשהו עניין היסטורי שהיה בתהליך שבו העבירו את זה לאינטרנט, לא ניכנס לזה, אבל צריך נגיד לשלם איזושהי אגרה או לראות את המידע הזה פומבית בחינם, ואז אפשר לראות מי הם בעלי הזכויות לגבי אותו נכס. עכשיו, אתה באמת צודק שהסיבה שעשו את המרשם הזה, הסיבה היא כדי לתת לזה פומביות. הדבר הזה נקרא טאבו, מרשם המקרקעין, זה המקום שבו אנשים יכולים לבוא ולראות מי הם בעלי הזכויות ביחס לנכסים מסוימים. הסיבה שעושים את זה, זה כדי שיהיה מקום אחד מסודר, שבו כל מי שירצה לדעת מי הם בעלי הזכויות יוכל לקבל את התשובה הזאת. ואם זה לא היה כך, אם היה חוזה ביני לבינך עידו, אני נותן לך את הדירה, אז אתה כעידו ואני יודעים שיש את החוזה הזה, אבל מי לא יודע, כל העולם לא יודע אותו.
אבל מה זה בעצם מעניין אותה? למה בכלל אכפת לי שהעולם ידע שלי יש דירה? בדיוק. או שאני קניתי ממך, או שאתה מכרת לי, מה זה עניינו של מישהו?
בדיוק. אז כאן באמת אנחנו נכנסים ללב הפרק, וזה עסקאות נוגדות. כל הרעיון בעצם של עסקאות בנדלן, תחשבו רגע על הדבר הבא. יש כאן הרבה פעמים אלמנט של אי-וודאות. בא מוכר של נדלן, הוא דורש על הדירה שלו 1.5 מיליון שקל. עכשיו הוא הולך לעידו, קונה ראשון, בדרך כלל אנחנו נקרא לזה קונה ראשון בזמן, כן? כך קוראים לזה. ולעידו הוא אומר, בוא אני מוכר לך את זה 1.5 מיליון. ועידו עכשיו מתרגש, שמח, הולך, מתחיל לגלגל את התהליך מול הבנק, מתחיל לעצב כבר בראש את הדירה.
אני כשאני מוציא 1.5 מיליון שקל, אני בעיקר חרד ומתרגש. אני לא יודע, עדיין אני לא בשלב של השמח. אם אני מקבל 1.5 מיליון שקל, אז אני בטוח שמח.
טוב, אז אני רואה השקעה בנדלן כאירוע משמח, כאירוע שפותחים בשבילו שמפניה טובה וחוגגים. ככה אני רואה, אבל כל אחד באמת והגיגים שלו כנראה. אבל בהקשר הזה, בא אותו עידו, אז בין אם הוא חרד, בין אם הוא מתרגש, בין אם הוא מעצב את הדירה, you name it, מה שהוא לא עושה, הוא יושב, מחזיק חוזה ומתחבק עם החוזה, מחבק, מלטף את החוזה שלו ערב ערב, זה אחד. יכול להיות שחצי שעה אחר כך אותו מוכר, אנחנו נקרא לו הציר, כן? לא ציר בגלל ציר הרשע, אבל למרות שהוא במקרה הזה גם ציר רשע מסוים, אבל אנחנו נקרא לו ציר כי הוא בעצם ציר בין שתי עסקאות נוגדות. הוא יכול לבוא למחרת, למישהו אחר, כן? ולהגיד למישהו אחר הזה, בוא, הוא לא יספר לו שיש עידו, הוא לא יספר לו שהוא פגש אתמול את עידו ב1.5 מיליון, הוא יגיד למישהו אחר, תשמע, יש לי קונה אחר שמאוד מעוניין, הוא מאוד ככה רוצה את הנכס, אבל הוא מוכן שם לי עליו 1.6 מיליון. אתה רוצה להתחרות? יגיד לי הקונה השני, אתה יודע מה? 1.62 מיליון, סגרנו. מה יגיד המוכר? אחלה, סגרנו. עכשיו, לכאורה עבר יום אחד, מה, מי ירגיש? אני בתור המוכר הולך חזרה לעידו, אומר לו, עידו יקר, נכון, חתמנו שמה חתמנו, בוא עזוב, אני מתנער מהעסקה. זה לא סוף העולם, נכון? אבל עכשיו דמיין עידו שבמעמד החתימה אתה כבר היית מוסר צ'ק שנפרע באותו יום על סך 70,000 שקל. כן, שכבר באת, נתת דמי רצינות, או בדרך כלל הסכומים האלה אפילו גבוהים יותר. יכול להיות גם 10% מסכום העסקה יכול להיות בדמי רצינות. אז אתה פתאום שם 150,000 שקל מפקיד אצל המוכר, ועכשיו לך תחפש מה שנקרא. עכשיו, זה כשאנחנו דברים פה על אנשים יחסית נורמטיביים ושומרי חוק, אבל ביודענו את העולם, המצב הוא לא תמיד כזה. הרבה מאוד פעמים יהיה לך איזשהו מעוול, איזשהו גורם שהוא ציר רשע כזה אמיתי, הוא יכול ליצור ממש תהליך של הונאה, להגיד לך, להגיד לאו, להגיד לזה, להגיד לזה, ואז בעצם יש לך מין שרשרת של אנשים שכולם העבירו איזושהי דמי רצינות, והוא כבר בתאילנד נופש, והכסף שלך יורד לטמיון.
אגב, בעצם יכול להיות, לא תמיד חייב להיות איזה ציר רשע. לפעמים, אם אני עידו הסתמכתי על זה שאתה אמרת לי שתמכור לי ב1.5 מיליון, ואחר כך כבר הלכתי והוצאתי עוד כל מיני הוצאות, בהסתמך על זה שאתה אמרת לי שאתה מוכר לי את זה ב1.5 מיליון, אז היו לי הוצאות שהן לא נגזרת של העובדה שהעברתי לך איזשהו סכום, אלא הלכתי והוצאתי הוצאות בגלל שחשבתי שתמכור לי ופתאום באת וניערת אותי.
כן, זה לאו דווקא שהעברת לי את הכסף, יכול להיות שהעברת אותו לצדדים שלישיים, ומבחינה כלכלית אתה בתור הקונה הראשון בזמן, זה בכלל לא מעניין אותך מה הסיבה. אתה גם יכול להגיד לא הוצאתי שקל, אבל מאוד מאוד אני רוצה את הדירה הזאת, אנחנו סגרנו, אתה התחייבת, יש לי מסמך בכתב, עשינו הכל מול עורכי דין, הכל מסודר, איך אתה בא ומתנער? איך אתה בא ולוקח את העסקה ולוקח את זה מול קונה אחר? זה לא לעניין, לא פייר, לא צודק. כמובן שיש פה גם את העניין של הפסדים כלכליים שעשויים להיווצר, וגם מהם שיקול. אבל אם אני חוזר רגע אחורה, אז יש לנו שוב את אותו מרשם, את אותו טאבו, וכמו שאמרתי, בשלב הזה שאני מתחבק עם החוזה, זה כלום. עדיין אין לי כלום מבחינה משפטית מהותית. כל מה שיש לי זה חוזה, יש פה תהליך של, כן, עברתי את המישור החוזי, את דיני החוזי, מה שנקרא, אבל כדי שכל העולם יצטרך לכבד את העסקה שעשינו, הקונה והמוכר ביחד, פה צריך לעשות את אותו אקט קנייני, אקט רישומי, אקט שכלול, שבו אני בעצם מעלה את החוזה בינינו למעמד כזה שכולם צריכים לכבד אותו. הדרך לעשות את זה זה באמצעות רישום של הזכות, אבל זה מעורר בעיות, ואולי גם עכשיו ניכנס.
אז כן, אבל עד כאן, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, עשית איזושהי חלוקה כזאת בין דיני חוזים לבין דיני קניין, ויש לזה משמעות כבדה. כלומר, אתה אומר, אם יש למישהו כלפי התחייבות חוזית בחוזה, זה דבר אחד, אבל כדי להעלות את ההסכם שלנו לרמה קניינית, שתכף נבין אולי מה המשמעויות של הדבר הזה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות אקט של רישום.
נכון, אקט של שכלול, כשבעצם האקט המשכלל, שכלול, כן, אני נותן לזה איזשהו תהליך כזה אמורפי, מהותי כזה, יוצר מין כזה משהו משמעותי, שזה בעצם העניין הקנייני, אני מעלה את החוזה שלנו מרמה אישית. בדרך כלל חוזה זה זכות אישית. אני ואתה יש לנו חוזה. תחשוב, חוזה, יש פה עניין של פרטיות. עשינו בינינו חוזה. מה כל עם צריך לדעת שעשינו חוזה? זה עניין שלי ושלך, אבל בעולם הנדלן ובעולם הקניין, אין דבר כזה שלי ושלך, כי כולם צריכים לכבד את זה. כי כולם צריכים להבין שברגע שאני ואתה עושים עסקה למכירת הדירה, זה צריך להופיע. צריכים שכולם יוכלו לדעת, כי אנשים אחרים גם יכולים להסתמך על זה, אנשים גם אחרים יכולים להוציא הוצאות וליפול ולהפסיד כספים בגלל שאנחנו רוצים לשמור על משהו אישי, אז זה לא עובד ככה. אז ברגע שעושים הסכם בינינו שיש לו, כן, הסכם בנדלן, הסכם במקרקעין, כדי לתת לו תוקף קנייני, חייבים לעשות אקט משכלל שזה לרשום אותו. אבל מה שנקרא, זה רק הבסיס לנושא הזה של עולם העסקאות הנוגדות, כי עולם העסקאות הנוגדות הולך ומסתבך בעיקר בגלל התקופות. אוקיי? אז אם ככה תוביל אותנו לשם, נדבר על יותר התהליך שבו שעוברים שני צדדים לעסקה, מהרגע שהם חותמים ועד לרגע שיש רישום.
כן, מעולה. עוד רגע אחד נגיע לשם, אני רק רוצה לשאול שאלה. אם אתה ואני עשינו הסכם ולא רשמנו את זה, זה חוקי? זה בסדר? זה אומר שהנכס עדיין שייך לי? מה המשמעות של זה בכלל? יש משמעות להסכם בינך לביני ביחס לנכס בלי שהוא עולה למעמד קנייני?
מצוין. צריך להבין שבסוף יש פה שני מישורים. במישור האישי, ביני לבינך, כל זמן שיש הסכם, בין אם רשמנו את ההסכם הזה ונתנו לו תוקף קנייני ובין אם לא, יש בינינו הסכם, וההסכם הזה הוא אכיף. כל עוד ההסכם הוא חוקי ואין בו, אין בו בעיות של אכיפה, ההסכם הזה הוא אכיף. ואז לא משנה מה עשיתי בעולם, אם פגעתי בך באיזשהו בצורה, הפרתי את ההסכם הזה, אתה זכאי לתבוע אותי בגין הפרה של דיני החוזים. כן? במישור ביני לבינך. לכן, למעשה, העניין הקנייני זה רק לצרכים הקניינים, רק לצרכים של הפומביות, רק לצרכים של התוקף שכולם צריכים לכבד אותו. אבל במישור שביני לבינך תמיד עומדת לך זכות התביעה, גם אם לא רשמנו את ההסכם הזה, גם אם לא הלכנו לרשם ורשמנו אותו, עדיין יש לו תוקף להסכם הזה ביני לבינך, ולכן, במובן הזה יש לזה גם כן חשיבות.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
יפה, אז אחרי שנתנו את העקרונות והבנו את ההיגיון של הדבר הזה באופן כללי, בואו ננסה להבין מקרים שבהם הדברים מסתבכים, למה באמת יש משמעות למעמד הקנייני הזה וכו'.
בדיוק, אז עכשיו אנחנו צריכים להוסיף כאן מימד שלא התייחסנו אליו, וזה מישור הזמן. הזמן הוא הפקטור המשמעותי, בגלל שעסקאות בנדלן, במקרקעין, והרבה מאוד עסקאות גם בתחומים אחרים, לוקחות זמן. יכול לקחת מספר שבועות, חודשים, אפילו שנים, עד שעסקת נדלן מסתיימת ברישום. עכשיו צריך להבין, מה זה אומר מסתיימת ברישום? יש לנו חוזה, ביני לבינך, הקונה והמוכר, אי אפשר מחר בוקר ללכת לרשם מיד ולרשום את הנכס. לא בטוח שאני כמוכר אסכים. עדיין לא העברת לי את כל התמורה. ועוד בעיה, גם לא בטוח שהמבנה שעל בסיסו אפשר יהיה לרשום, בכלל הוא מוכן. יכול להיות שעדיין המבנה לא קם, עוד לא נעשה מה שנקרא תהליך של איחוד וחלוקה, או תהליך של פרצלציה, או תהליך כזה או אחר, שבו הזכויות בעצם נרשמות על תתי חלקות, ואז אי אפשר לרשום את החוזה בינינו. זה נשאר, שוב, זה תמיד נשאר בגדר מסמך חוזי מחייב בינינו. אבל לא שכל העולם יצטרך לכבד אותו. אז לא תמיד זה אפשרי, ולכן המישור של הזמן מתחיל לשחק תפקיד, ככל שהעסקה יותר מורכבת, ככל שהיא נמשכת יותר זמן, ואז אנחנו נכנסים לבעיות. ובבעיות האלה צריך להבין שיש כאן בן אדם אחד שהוא מאוד מאוד מוטרד. ומי זה? זה בדרך כלל יהיה הקונה. הקונה, כמו שאמרת קודם, מעביר כספים, בין אם זה לצדדים שלישיים, מה שנקרא הוצאות הסתמכות, בין אם הוא מעביר הוצאות ישירות למוכר שלו, מה שנקרא תמורת העסקה, הוא מעביר כסף. הוא מוציא כספים, הוא מסתמך, הוא מתרגש, הוא נמנע מעסקאות אחרות, הוא בונה על העסקה הזאת. ואפלא ופלא, פתאום הוא מגיע אחרי שנה ומגלה שהנכס בינתיים נמכר למישהו אחר. והמנגנונים הקנייניים שנוצרו והפרקטיקות הקנייניות שנוצרו נועדו להגן על הקונה שלנו מפני כל מיני דברים שיכולים לקרות לנכס בשלב הזה שבין רכישתו על ידי הקונה או העסקה, כן, הסכם המחר בין הקונה לבין המוכר, ועד לרגע שהזכויות יירשמו בטאבו על שם הקונה. מנגנוני הקניין הם בראש ובראשונה הנושא של עסקאות נוגדות. מה אומר הנושא הזה של עסקאות נוגדות? הם אומרים, תשמע, הקונה הראשון בזמן, זה שבא והלך וקנה מול המוכר, אם הוא בעצם, יש לו חוזה בכתב, ויש מוכר שהוא ציר, כן, מעבל, ויש לו קונה שני בזמן ממנו, מישהו אחר שהגיע מאוחר יותר, הקונה הראשון בזמן הוא מוגן. הוא מוגן והוא יקבל הגנה חזקה, אפילו שהוא לא רשם את הזכות שלו. שימו לב עוד פעם, כל המשמעות כאן היא שלא נרשמה הזכות של הקונה הראשון, החוזה שלו לא הגיע למרשם, לא נרשם בטאבו, עדיין יש לו רק חוזה בינו לבין המוכר, אבל עדיין נותנים לו עדיפות קניינית על פני קונה שני בזמן. למה נותנים לו עדיפות על פני קונה שני בזמן? לפי היגיון, אתה יודע, היגיון כללי כזה של צדק, היה ראשון, בא מישהו מאוחר, אז הראשון זוכה. יש אבל חריג, כן? החריג הוא מה שבעצם מוגדר בחוק המקרקעין ובחוקים נוספים, חריגים לדיני התחרות. וזה אם השני בזמן השלים את העסקה, כלומר הצליח לרשום את הזכות שלו, והוא עשה את זה בתום לב, העביר תמורה למוכר, ורשם את הזכות שלו. זאת אומרת, אם בעצם הקונה השני עשה איזשהן פעולות, שהן פעולות מהותיות, או כבר העביר תמורה, חלק עיקרי, מבוצע, אובייקטיבי, העביר תמורה ממשית, בגין רכישת הנכס, והוא היה תם לב לאורך כל הדרך, כלומר, הוא לא ידע שיש איזה עידו ראשון בזמן שקנה, ושכבר הוציא הוצאות הסתמכות, הוא לא ידע עליו. אם זה המצב, אז הקונה השני יעדוף את הקונה הראשון, ויהיה הוא זכאי לרכוש את הנכס, לא משנה מה קרה עם הקונה הראשון. ואז הקונה הראשון, מה נשאר לו? נשארת לו עילת תביעה מול המוכר, מול הציר, כן? ביחסים שבינו לבין המוכר. אבל מול הקונה השני הוא הפסיד את הדירה, ואז זה בעצם המקום שבו דיני עסקאות הנוגדות מגינות על הקונה הראשון.
יפה, אז אתה אומר בעצם, פה לקחת דוגמה שבה אני לצורך העניין עשיתי עסקה עם מוכר, לא רשמתי את הזכות שלי, בא קונה שני בזמן, ובזכות העובדה שהוא רשם איזושהי זכות במרשם המקרקעין, בטאבו, כן, נתן תוקף פומבי לחוזה בינו לבין המוכר, מה שנקרא, ועשה עוד כל מיני פעולות, כמו שאמרת, תמורה וכולי, אז הוא מוגן. מה עם הערת הזרה? נגיד אם הייתי רושם הערת הזרה בתור הקונה הראשון בזמן, זה כן היה מגן עליי?
אז באמת, כולנו מכירים את המונח הערת הזרה, אני בספק כמה אנשים באמת הבינו מה היא אומרת, והנה אנחנו פתאום מבינים מה התפקיד של הערת הזרה, בדיוק בגלל העסקאות הנוגדות. הרעיון בעצם של הערת הזרה זה לתת איזושהי מעין פומבי, אם תרצה פומב, כן? פומב לעסקה שיש בין קונה למוכר. אפילו שיש עוד זמן עד לרגע שבו הנכס יירשם על שם הקונה. שוב, נניח עידו בא למוכר, אומר לו, 1.5 מיליון שקל, קל, נביא לך 150,000 שקל, ובעוד, לא יודע מה, 2 ימים, נשלים את יתרת התמורה, 90% מהתמורה, אולי גם בדרך יהיו כל מיני, כל מיני אבני דרך של תשלום, לא חשוב, אבל רק בעוד 2 אני ארשם כבעלים. מה יש לעידו? חוזה. עידו מאוד מוטרד. עידו כבר העביר 150 אלף שקל, הוא לא ישן טוב היה, הוא מתהפך מצד לצד, כמו שהוא אמר קודם, שיתף אותנו בכנות, שהוא לוקח נורא ברגשנות את העסקה. אז הוא מתהפך מצד לצד במיטה מרוב דאגות, והוא לא מוגן. בדיוק בשביל אנשים כמו עידו, הם אומצא המכשיר הזה שנקרא הערת עזרה. הערת עזרה זה איזושהי סעיף קטן שיופיע בטאבו, יופיע במרשם, שעידו יכול ללכת עם החוזה שהוא קיבל מול המוכר, עם החוזה שלו, אל הרשם, הרשם המקרקעין, להגיש לו את החוזה, ולהגיד לו, חביבי, אני עומד להיות הבעלים של הדירה הזאת. אני, יש לי חוזה שמבטיח לי להיות הבעלים של הדירה הזאת. אני עוד לא הבעלים, ורק עוד 2 אני ארשם כבעלים, כי זה מה שהסכמתי עם המוכר. אבל אנא תרשום את זכותי בתור הקונה לעתיד של הדירה הזאת, תרשום במקרקעין הערה, סעיף קטן כזה, אגב כולם שידעו רק, יש כאן עידו שהוא ראשון בזמן, והוא הולך לקנות את הנכס הזה, אם הכל יהיה קשורה. עכשיו, נושא הערת העזרה הוא בעצם ההגנה שמקבל הקונה עד לשלב שהופך להיות הבעלים ממש. למה זה חשוב? כי בואו נחזור לדרישה שאמרנו קודם, בבסיס העסקאות הנוגדות. אמרנו שהשני בזמן, כלומר אותו קונה שני, שבא אל אותו ציר, אל אותו מוכר, ושילם 1,600,000 על הנכס הזה, אותו שני צריך להיות מה? הוא צריך להיות תם לב. הוא צריך להיות, לנהוג בתום לב כלפי הראשון בזמן, כדי שהוא יזכה בתחרות, נכון? אז הוא צריך שלא לדעת על זה שקיים ראשון בזמן. ולכן, אם הוא הולך לרשם, עכשיו מצופה ממנו כמי שעושה את הבדיקות שלו, לבדוק בטאבו, שאכן המוכר הוא הבעלים, ושהוא לא סתם איזה פרוד, שהוא לא סתם איזה רמאי. לכן הוא ילך לטאבו. מה הוא יגלה כשהוא ילך לטאבו עם עידו רשם הערת הזרה? הוא יגלה שרשומה הערת הזרה, ואז הוא צריך לשאול את המוכר, רגע, מי זה עידו? אני חשבתי לתומי שאני הראשון בזמן, שאני היחיד פה בקלחת. מה אתה מכניס לי להיות שני בזמן? לא, זה לא המטרה, אני רוצה להיות הראשון. תמחק בבקשה את עידו, תפתור את העניינים שלך איתו, אני קונה את זה לבד.
אז אני מההן שומע את הלב. אתה אומר שני בזמן, כדי שיחשב כתם לב, היה צריך ללכת לבדוק במרשם. מצופה מהשני בזמן ללכת לבדוק במרשם, כדי שהוא יהיה תם לב, וממילא יזכה בתחרות הזאת בינו לבין הראשון.
לגמרי, אתה מההן שומע את ההן. למעשה, בעצם הרעיון הוא שהשני בזמן יש לו נטלים, מה שנקרא, נטלים אובייקטיביים שהוא צריך לבדוק אותם. הוא צריך להגיע לנכס, לבקר בנכס, לראות מי מחזיק בו, מי נמצא שם. הוא צריך לעשות הרבה פעולות. ולכן אתם למשל כשאתם הולכים לקנות דירה, מצופה מכם, גם אם אתם לא נזרים בעורך דין, שזה אגב שגיאה לדעתי מאוד קשה, אני חושב שזה goes without saying, שצריך לעשות לקנות נכסים, לקנות דירות עם עורכי דין, אבל הרבה אנשים לא עושים את זה, לפחות המינימום, לכו תבדקו את הנכס, כמובן תבדקו את הטפלת רשם המקרקעין, את נסח הטאבו של הנכס, אתם חייבים לבדוק את זה, לבדוק, לעשות סיור, לראות מי חונה בחנייה, מי גר בנכס, כי זה בעצם הבדיקות שמצופה מכם, כי שם החלילה, אתם שניים בזמן ואתם הולכים להפסיד פה את כל התמורה ששמתם, את כל מה שנתתם כמקדמה או כדמי רצניות, פשוט יכול לבן אדם שהם הולכים להיות מעוול ולהיעלם. או לא מעוול, או סתם לפשוט רגל ולהיות רשלן ואין לכם עכשיו את מי לתבוע. אז ואין לכם מי להיפרע. אז לכן בעצם, כמו שאתה אומר, יש כאן נטלים אובייקטיבי שמטילים על קונים. מצופה מהם לבדוק את הנכסים, לעשות בדיקה, ברור יותר מעמיק של המצב, לפני לשאול מי הבעלים, האם יש זוג, האם יש פה זוג נשוי, מי, למה הוא רשום, למה היא לא רשומה, לשאול שאלות, להתחקות אחר ההיסטוריה של הנכס, כדי להבין בדיוק את המצב המשפטי, כדי להגן על עצמכם כקונים בכלל. אבל כל הרעיון הזה של ההגנה, בעצם מי שמקבל אותה כרגע זה אותו עידו. אבל כמו שראינו קודם, עידו כבר מוגן מכוח הבסיס של העסקאות הנוגדות, כי אמרנו, הראשון בזמן תמיד זוכה, אלא אם השני בזמן עשה את העסקה שלו, בתום לב, העביר תמורה ממשית, את רוב הכסף הוא כבר שילם, ורשם את הזכות שלו. זאת אומרת, גם ככה לעידו יש יתרון, אבל כדי שהוא יבטיח את ההגנה שלו, או יגדיל את ההגנה שלו, הוא צריך לרשום הערת עזרה לטובתו. ועכשיו אפשר לקחת את הדיון לצעד אחד קדימה. וזה מה קורה אם עידו לא רשם את הערת העזרה לטובתו. האם יכול להיות מצב שבו עידו פשוט נמנע מלרשום הערת עזרה, ועכשיו מכוח הדבר הזה, קונה מאוחר בזמן, יכול ליהנות ולנצח בתחרות, מול עידו, אפילו שהשני לא היה כל כך, לא עשה את כל הדברים כהלכה, הוא לא השלים את כל העסקה הזאת בצורה מלאה כפי דרישות החוק. כלומר, העביר תמורה, שכלל את הזכות והיה תמלם. זאת שאלה שהעסיקה הרבה מאוד פעמים את הפסיקה, והייתה מאוד מעניינת, ואני רוצה רק לחדד אותה. כיום כבר מצופה מאנשים לרשום הערות הזרה כשהם קונים נכסי מקרקעין. זה מאוד מאוד בסיסי. זה עד כדי כך בסיסי שהיום יש מה שנקרא זמן סביר לרישום הערת הזרה. בדרך כלל מדובר על ימים בודדים מרגע העסקה כדאי לרשום הערת הזרה, שלא לומר אפילו חובה משפטית לרשום הערת הזרה, כי אחרת אין את הגנת העסקאות הנוגדות, אין את ההגנות האלה. הסיפור הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ואם למשל נגיד בן אדם מתמהמה עם רישום הערת הזרה, נגיד חודש, חודשיים, עוד איכשהו סביר, אבל פתאום אתם רואים מישהו שלא רשם איזה חצי שנה הערת הזרה, הוא באמת חושף את עצמו למצב שבו אנשים פשוט יקנו מעל הראש שלו את הנכס, והוא לא יוכל לבוא בטענות לאיש, הוא לא יוכל להשתמש בעסקאות הנוגדות, בגלל שרואים אותו כמי שגרם למה שמכונה בקניין, התאונה המשפטית. הוא גרם לבעיה הזאת. למה? בגלל שהוא נמנע. הרי כמה זה פשוט. אתה בתור קונה נכס, לך לרשום, זה עולה כמה גרושים לרשום הערת הזרה בטאבו. הולכים למחרת לפקיד הרישום הרלוונטי. אתה נכנס לפקיד רישום פתח תקווה, מביא לו את החוזה, רושם אותך בחמש דקות. זה לא סיפור של יותר מכמה דקות כדי לרשום את הערת הזרה. כמובן שאם העורך דין, אתה מיוצג, אז העורך דין שלך עושה את זה. אז זה ממש פשוט. ולכן תופסים את מי שקנה נכס ולא רשם את הזכות שלו, תופסים אותו כסוג של רשלן אם הוא לא רשם הערת הזרה מאוד מאוד מהר. לכן זה עד כדי כך בסיסי. הנושא של רישום הערת הזרה, וזה גם כן עומד כבסיס בעסקאות הנוגדות.
בואו נדבר על כמה מקרים ככה סקסיים, מעניינים, שקרו לאורך השנים, וקצת, אתה יודע, שמים את כל התיאוריה הזאת המשפטית עם רגליים על הקרקע.
תראה, אחד המקרים, אחד הפיתוחים המשמעותיים ביותר שקורים בתחום של עסקאות נוגדות, הוא בכל מה שקשור למצב של נושים כספיים, וזה מה שנקרא, אחד הפסקי דין הכי מפורסמים, אני חושב, בעולם המשפט בכלל בארץ, הלכת בנק אוצר החייל נגד אהרונוב. זה פסק דין מאוד מאוד מפורסם, והנושא שעומד בבסיסו הוא די דומה לנושא שדיברנו עליו עד עכשיו, שזה נושא של עסקאות נוגדות, רק שהוא במישור הזה שבין קונה של זכות, קונה של נכס, כן? אל מול נושה כספי. בוא נראה מה ההבדל. קודם היה לנו את עידו שהוא קונה נכס, סליחה שאני כל הפרק הזה מדגים עליך, אני מקווה שזה בסדר. אז היה לנו את עידו שקונה נכס, ולא רשם את הזכות שלו, או שעדיין לא נרשמה זכותו, בגלל כל מיני סיבות. וכן רשם הערת הזרה, לא רשם הערת הזרה, זה לא מאוד חשוב כרגע לעניין. ומה שהיה קודם זה שאמרנו יש עידו, ואז יש למחרת מישהו אחר שגם קונה את הנכס. זה סיטואציה קלאסית של עסקאות נוגדות. שני אנשים שיש לטובתם עסקה בנכס קונקרטי, רחוב הרימונים 8, והנכס הספציפי הזה הוא בסיס לעסקאות נוגדות. אבל יש קו אחר בפסיקה שהרבה פעמים מתפתח, וזה מה קורה אם יש לנו את אותו, שוב, עידו, שקונה דירה ברימונים 8, אבל יש נושה כספי. נושה כספי זה איזשהו אדם שבעל הדירה חייב לו כסף. אוקיי, בעל הדירה חייב לו כסף, איזושהי קונסטלציה, הבן אדם לא עומד בחוב שלו, ועכשיו אותו נושה כספי הולך להוצאה לפועל, מטיל עיקולים, או שאותו בעל דירה מוכרז כפושט רגל. השאלה פה מאוד מעניינת, בגלל שיש לנו שוב את אותו עידו שמחזיק במסמך, כתוב, הדירה שייכת לעידו, הוא כבר העביר כסף יכול להיות, הוא כבר התחיל לצפות לנכס, הוא כבר הוציא הצעות הסתמכות, הוא כבר התחיל לפתח איזושהי זיקה, ויש לנו איזשהו נושה, סתם שחייבים לו איזה, לא יודע מה, איזה 100,000 שקל בגלל איזשהו הלוואה שניתנה לפני עשור, ואותו נושה, מה אכפת לו? יש לו הרבה דברים שיש לחייו, יש לו הרבה רכוש, לאו דווקא הדירה הזאת, והנושה הזה בא אומר, לא, אני רוצה את הדירה, למה? כי זה הכי נוח, הכי פשוט, בואו תממשו את הדירה, ודרך הדירה תיתנו לי את החוב שלי, את מה שמגיע לי. והשאלה הזאת התעוררה המון פעמים בפסיקה, והיא מאוד התגרה, כי בעצם מסתכלים פה בעצם על קונה של נכס, שואלים את השאלה האם קונה שנכס פיתח איזה משהו לנכס יותר מסתם בן אדם רגיל שהיה לו חוב, שהיה למישהו חוב כלפיו. והפסיקה התחבטה וניסתה כל פעם לתקוף את זה בכל מיני צורות, קצת לקחו פה מהדין הבריטי וקצת הסתכלו פה על כל מיני דינים נוספים כמו דיני הנאמנות ועוד כל מיני דברים, ובסוף הגיעו למה שמכונה זכויות שביושר, כן? זה איזשהו מונח כזה, אתה יודע, כל המונחים המשפטיים בדרך כלל נורא מפוצצים כאלה, זכויות שביושר או זכויות מעין קנייניות. מה זה בעצם אומר התיאוריה או התפיסה הזאת. היא אומרת, שמה, בסוף, כשבן אדם בא והולך קונה נכס, יש לו את הפרפרים בבטן, את ההתרגשות, את החשיבה על הנכס הזה. הוא מפתח להזיקה, יש לו הוצאות הסתמכות לצדדים שלישיים, הוא כבר מתחיל לפתח איזושהי מה שמכונה זיקה קונקרטית לנכס הספציפי. כשיש לבן אדם זיקה קונקרטית לנכס הספציפי, יש איזושהי הצדקה, לפחות עניינית, תיאורטית, לתת לו עדיפות על פני מה שאנחנו מכנים נושה סתם. נושה סתם זה סתם נושה שהגיע על הבא, על התפסת הנכסים של החייב, לא מעניין אותו ממה להיפרע. לא מעניין אותו, יש לו תכשיטים, יש לו רכב, לא, הוא רוצה רק את הדירה. לא, זה לא עובד ככה, כי יש כאן מישהו שבא וקנה, או שהתחייבו למכור לו את הדירה, והוא פיתח איזושהי ציפייה. הלכת בנק הוצאה החייל נגד אהרונוב, שזה באמת פסק דין סופר סופר מרכזי בעולם המשפט הישראלי, בא וקבע שכאשר יש לנו איזשהו קונה שיש לו זכות לקנות נכס כלשהו, נכס נדלן, הוא גובר על פני נושים כספיים, גם נושים בפשיטת רגל, גם נושים מאקלים, גם נושים בפירוק של חברות, על פני הרבה מאוד נושים הוא גובר, כאשר יש תחרות בינו לבינם, בגלל אותם דברים שאמרנו קודם, בגלל אלמנטים כאלה ואחרים, בגלל גם שיקולים של צדק חלוקתי, הרבה פעמים הנושה יהיה בנק, גוף גדול, ובצד השני יש שוב איזה קונה חד פעמי כזה שקונה דירה, והעביר 150-200 אלף שקל, וזה מאוד חשוב לו, וזה עסקת חייו, והנושה הוא בכלל בנק שהולך להוצאה לפועל ולא לא רואה את הדירה הזאת. אז בקיצור, מהסיבות האלה, נתנו פה עדיפות גבוהה לקונים, וזאת הגנה ספציפית. אגב, היא לא תלויה בשאלה אם יש הערת אזהרה או אין הערת אזהרה.
זה המצב, אתה אומר, מול נושה שהוא נושה, תחרות מול נושה כספי. עוד דוגמאות מעניינות, משהו קצת, אתה יודע, גם כן, עוד משהו קצת שונה מהסיטואציה הרגילה של שני קונים, אחד ראשון בזמן, אחד שני בזמן.
כן, אז יש פה מקרה מעניין, שגם כן מתעורר הרבה פעמים בפסיקה, וזה גם, אני חושב, יעניין את המאזינים שלנו, זה מה שקשור בעסקאות מתנה. מה זה עסקת מתנה? עסקת מתנה זה יכול להיות מצב שבו נניח יש לנו איזשהו הורים שהבטיחו בחייהם נניח להקנות את הדירה שלהם לאחד מילדיהם, והם בעצם נתנו פה איזושהי הבטחה. יכול להיות שאגב הם כמה שנים אחר כך עוד בחייהם התחייבו כלפי קונה מאוחר בזמן למכור לו את הדירה. ועכשיו מה שיכול לקרות זה סיטואציה שבה יש את הקונה הראשון בזמן, שימו לב, אנחנו קוראים לו קונה, תכף נסביר למה, שזה אותו אחד הילדים של ההורים, ויש קונה שני בזמן, שזה אותו אדם שבא ועשה מול המסקה. עכשיו כאן יש באמת שאלה, מה קורה? הרי יש מצד אחד, יש לנו את הילד של ההורים, אותו ילד מצפה לקבל דירה, הובטחה לו הדירה, ואי אפשר להאשים אותו בכל מיני דברים שאפשר להאשים קונה רגיל. בוא נראה למה. קודם כל, כשיש קונה רגיל, אותו עידו שהולך וקונה דירה, מה אמרנו שהוא צריך לעשות שנייה אחרי שהוא קונה את הדירה? לרשום הערת אזהרה, זה בסיסי. למה? למה רושמים הערת אזהרה? כי הוא לא סומך על המוכר, הוא לא סומך עליו, הוא לא מאמין לו, אז הוא לא סומך. שנית, מה עוד בדרך כלל יקרה? עידו יוציא הוצאות הסתמכות, יוציא כסף, יעביר תמורה, יפסיד קצת דברים. כלומר, עידו כבר יהיה invested בעסקה הזאת. מה קורה בעסקאות מתנה? בעסקאות מתנה זה פשוט שונה. קודם כל, בדרך כלל, אם יש מישהו שמקבל מתנה, נגיד ילד מההורים שלו, הוא לא ילך לרשום הערת אזהרה על זה. ההורים אמרו לו באיזו ארוחת שישי, תשמע, יקירנו, אנחנו רוצים להעניק לך במתנה את הדירה שלנו, שיהיה לך ולמשפחתך לגדל פה ילדים. ואותו בן לוקח את זה מאוד בשמחה ומאוד מתרגש מהמחווה היפה הזאת. מה, הוא ילך מחר לטאבו לרשום הערת אזהרה? יגיד להם, בואו נעלה על כתב את מה שאמרתם כדי שיהיה מסודר? זה לא ככה עובד בדרך כלל. בחיים, בדרך כלל אנשים את הדברים האלה עושים בצורה של אמון, סומכים, לא הולכים וממשפטים, ממשטרים את הקשר שלהם, בטח לא בדברים הרגישים האלה. ולכן מה שיקרה אותו, בן בדרך כלל ינצור את זה אצלו, יחשוב על זה בשמחה, ויחכה לרגע שבו הם יחליטו לעשות את הצעד. מה רבת יפתעתו אחרי שנתיים שההורים מכרו את הדירה בכלל למישהו, לשכן שרצה לקנות את הדירה הזאת. הוא יהיה מאוד מופתע והוא מאוד יעלב. עכשיו בואו נניח שחלילה גם ההורים חלו, נפטרו, ואותו ילד נשאר עכשיו בלי הדירה ועם כל הציפיות שלו שירדו לטמיון. כאן באמת התעוררה שאלה, מה קורה? האם זה מתייחסים לזה בצורה רגילה, כמו שמתייחסים לשני קונים, קונה ראשון וקונה שני, או שמסתכלים על זה בצורה טיפה יותר מתוחכמת? כי מסתכלים פה על באמת נושא של המתנה, איך היא נכנסת לדבר הזה. אז באמת כאן יצרו עוד איזושהי תפיסה שמכונה, בדרך כלל מתייחסים לזה, מאזן מצוקה, כן? מסתכלים על שני הצדדים, כאילו על המאזן מצוקה ביניהם, על מי שסובל יותר, ועל בסיס זה מסתכלים על שאלת התמורות היחסיות. כלומר, באים ואומרים, תשמע, אותו ילד שהובטחה לו המתנה, אולי הוא לא רשם הרת הזרב, אולי הוא לא רשם את הזכות שלו, ואולי הוא גם לא הפסיד כסף, אבל אולי יש לו מצוקה מאוד גדולה שנוצרה, יכולת כלכלית גם. ויכול להיות שזה מצדיק לתת לו עדיפות, אפילו שעקרונית הוא צריך להפסיד בתחרות הזאת לפי דיני העסקאות המדודות, כי שוב, כי הוא לא רשם הרת הזרב, כי הוא לא רשם את הזכות שלו, כי הוא לא עמד על זכותו. אז מכל מיני סיבות, מכוח דיני המתנה ודיני המקרקין, עושים פה איזשהו תהליך כזה, טיפה אותם תוחכם של מאזן מצוקה, ועל בסיס זה מחליטים האם הילד זכאי או שזכאי הקונה המאוחר, בסוגיות בהחלט ככה מרתקות.
כן, ובאופן כללי, כדי להימנע מכל מיני מאזנים והסתברויות ודברים כאלה פלואידים ולקבל יותר ודאות, פשוט לרשום הרת הזרה.
פשוט לרשום הרת הזרה ולחתור לרישום הזכויות ברגע שניתן, זה כמובן דרך המלך.
Simple as that.
תודה רבה, עידו.
תודה.